לאברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים לעולם הבא, שנאמר להנחילו הווה יש ואוצרותיהם המלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גהנם ויורדים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוקים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך. זאת המשנה. אנחנו קיבלנו תורה ואנחנו מובטחים שכל מי שמקיים את כל מה שכתוב בתורה זוכה לחיי עולם הבא, כל מי שעובר על מצוות התורה יענש, לא יזכה לחיי העולם הבא. כאן במשנה כתוב משהו אחר לגמרי, משהו שזה בכלל לא מה שאנחנו יודעים. הכל תלוי בתלמידיו של מי. תלמידיו של מי אנחנו? אם אנחנו תלמידיו של אברהם אבינו או תלמידיו של בלעם הרשע? העובדה שלהיות מתלמידיו של בלעם הרשע, העובדה הזאת בעצמה די בה. תלמידיו של בלעם הרשע כתוב יורשים גיהנום. בתלמידיו של אברהם אבינו העובדה הזאת די בה שהם נוחלים עולם הבא. זה הדבר המודד, אין מודד אחר. התורה, המצוות, הכל, הכל, כל מה שהצטווינו וכל מה שהובטחנו, זה הקריטריון היחידי, זה המודד, אין מודד אחר. המשנה עוד ממשיכה ושואלת, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? זאת אומרת, אין שום הבדל אחר, ההבדל הוא אך ורק בנקודה הזאת, אלה תלמידיו של אברהם אבינו, אלה תלמידיו של בלעם הרשע. ההבדלה כאן היא לא הבדלה בין ישראל לעמים, ההבדלה כאן היא הבדלה לאיזה בית מדרש שייכים. אלו דברי תימה, והדברים מאוד לא מובנים. אז כך, צריך הרי להשתדל להבין. מדובר על מידות טובות והיפוכן, היינו מידות רעות. עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. המידות האלה הם, כמו שמתבאר בדברי הראשונים, הן מקבילות בערך, יכול להיות אפילו במדויק, למה שנקרא הקנאה, התאווה והכבוד שמוציאות את האדם מן העולם. רוח גבוהה כנגד כבוד, נפש רחבה כנגד אהבה, ועין רעה כנגד קנאה. וכמו שמתבהר מדברי הראשונים זה כך. אבל כאן כתוב יותר, כאן כתוב שאלו הדברים שהם או מביאים אותנו אל העולם, דיינו לעולם הבא, או היפוכן, שהם מוציאים את האדם מן העולם. שם כתוב רק שהם מוציאים את האדם מן העולם. מה שמביא את האדם, את האדם לעולם הבא, זה בפשטות התורה והמצוות. כאן כתוב אילו נוחלים, כן, אוכלים בעולם הזה ונוחלים חיי עולם הבא. כן, יש קושי גדול ידוע שמעורר אותו בעצם קצת בהבלעה, אבל בספר שערי קדושה של רב חיים ויטל הוא מעורר קושי, הוא קצת מבליע את זה, אבל בכל אופן הקושי הוא קושי גדול. אנחנו מוצאים בדברי חז"ל את החומר הנורא של המידות הרעות, אבל התורה בפירוש לא אסרה אותם, בפירוש לא. בדברי חז"ל כתוב שכועס כעובד עבודה זרה. מתייהר, כתוב בגמרא מפורש שהוא ככופר בעיקר. אנחנו לא מצאנו שהתורה אסרה את הדברים האלה, אין בכלל מידות רעות, לא נכללו בכלל איסורי התורה. אין בתורה איסור על עין רעה, ואין בתורה איסור על נפש רחבה, ואין בתורה שום איסור, שום איסור על שום מידה, מידה פחותה, מידה רעה, מידה לא טובה. גם להבין, גם מה שהתורה ציפתה, כמו שמבואר בדברי הרמב״ם בתחילת הלכות דעות, התורה ציפתה והלכת בדרכיו. האופן איך שהרמב״ם מעמיד את צורת המצווה זה להידמות בדרכה, להידמות בדרכה. הווה דומה לו, כך כתוב, הווה דומה לו. מה הוא רחום, אף אתה היה רחום. מה הוא חנון, מה הוא, וכך כל המידות הטובות, נדיב, כל המידות הטובות, כולם נצטווינו בהם, אבל לא משום מעלתם של המידות, אלא משום ההידמות כביכול לבורא העולם. לכן זה נאסר, זה גם לא נאסר, זה רק נאמר במצוות עשה, ההידמות לא, ההידמות בדרכה. זה הדבר היחידי ששמענו, זה מה שהתורה מצווה. אבל לאסור מידה פחותה, כמידה, לא, בתור המידה כמו שהיא, לא, לא מסיבה אחרת, לא מסיבה שעל ידי זה האדם הוא לא דומה כביכול לבורא העולם. המצווה להידמות אליו זאת מצווה שהיא שייכת ל צלם אלוקים שברא את האדם. לכן כמו שכתוב בתומר דבורה, דברים ידועים, לכן האדם צריך שידמה לקונו. אבל חיתות של מידה לא מצאנו שהתורה תאסור. מעשים פחותים, מעשים שהם עבירות, את זה התורה אסרה. התורה לא אסרה מידות פחותות. וגם בציווי להידמות בדרכיו, זה יוצא מפורש בדברי הרמב״ם, לא, אין כאן, זה לא מתבאר להדיה מדברי הרמב״ם. גם הציווי להידמות בדרכיו הוא לא ציווי להתחבר, לדבוק במידות הטובות כמו שהן, זאת אומרת מצד המידות עצמן. הנה אני הלכות דעות. יש בכללה מצוות עשה, חמש מצוות עשה, הראשונה היא להידמות בדרכיו. הרמב"ם מתחיל: דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם, וזו משונה מזו, דעה אחת משונה משניה, מהשנייה, שזו משונה מזו ורחוקה ממנה ביותר. יש אדם, והרמב"ם הולך ומביא דוגמאות, יש אדם שהוא בעל חימה, כועס תמיד, ויש אדם שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל, ואם כעס, יכעס כעס מעט וכמה שנים. יש אדם שהוא גבל לב ביותר, ויש שהוא שפל רוח עד מאוד. יש שהוא בעל תאווה, לא תסבע נפשו מהלוך בתאוותה, ויש שהוא טהור גוף ביותר, לא יתאווה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להם. יש בעל נפש רחבה שלא תסבע נפשו מכל ממון העולם. ויש בקצר שדיו אפילו דבר מועט שלא יספיק לו, ולא ירדוף אפילו להשיג כל צורכו. יש שהוא מסגף עצמו ברעב, ואינו אוכל פרוטה משלו, אלא בצער גדול. ויש שהוא מאבד כל ממונו בידו לדעתו. פזרן גדול, קמצן. ועל דרכים אלו כל שאר הדעות, כגון מהולל ועונן. אדם שהוא בצער תמיד, עצוב, כן, בענינות תמיד, ויש אדם שהוא מתהולל, קילאי ושואה, אכזרי רחמן, רך ליבב ואמיץ לב. גם אלה מידות. המילים רך לבב ואמיץ לב זה מובן מאליו שלא ניתן בכלל לשייך אותם כביכול לבורא העולם, ואין לזה, אין אפשרות אפילו את המילים להגיד. הוא מדבר פה על מידות, הוא מתחיל, המצווה היא להידמות בדרכיו, הוא מדבר על מידות, ומידות כאלה, למידות שאנחנו נצטווינו להידמות בדרכיו. מה לרך לבב ולאמיץ לב ולמה שנקרא להידמות בדרכיו? אין כביכול בדרכיו של הקדוש ברוך הוא לא רכות לב ולא אומץ לב. אלה דברים, כן, דברים שפשוט אי אפשר לשייך אותם בכלל. להגיד דברים כאלה על בורא העולם זה, במקרה הטוב זה רק שטות. המידות האלה במה משתייכות הנה? הרמב״ם עסוק לבאר לנו את המצווה של להידמות בדרכיו. התשובה היא, להידמות בדרכיו זה לא למידות, אלא כמו שכתוב ברמב״ם בהמשך, המצווה היא לכוון את המידות כפי הדעת. המצווה היא ללכת לא לנטות לשום קצה, לא לקצה כזה ולא לקצה כזה, לא לקצה של כעס חלילה ולא לקצה של להיות אדם שהוא כמעט בכלל מה שנקרא אינו מרגיש, אכפת לו משום דבר. המצווה היא לא המידה, המצווה היא לקבוע את זה לפי הדעת. הדעת, הדעת השוקלת, הדעת המכרעת, הדעת השוקלת מביאה בחשבון את שני הצדדים, והיא קובעת את הדברים במשקל, משקל נכון. כל קצה סותר את הדעת. הדעת תמיד שוקלת ומכרעת, והדעת תמיד מביאה בחשבון את שתי הקצוות. זה נקרא שיקול דעת, זה נקרא הכרע דעת. בכל מקרה הוא מקרה, אבל צריך תמיד להביא בחשבון גם את הצד הזה וגם את הצד הזה. כל נטיית לב שהיא נטייה בלבד ולא נשקלת ומוכרעת כפי הדעת, כך עוברים כביכול על להידמות בדרכיו, באופן שהלהידמות בדרכיו לא מדבר על המידות בכלל, זה מדבר על מה שמכוון אותם, על העובדה שהמידות צריכות להיות מכוונות לפי הדעת. בזה אנחנו מקיימים את הלהידמות בדרכיו. כך שהמידות כשלעצמם, אז התורה בכלל לא מדברת עליהן. בכלל, גם במצווה הזאת, התורה לא מדברת על המידות. המצווה היא לא המידות הטובות, אלא הכרע הדעת שבמידות. לכן האדם צריך להיות בר דעת גם בשיקול שבין רכות לבב לאומץ לב. אומץ לב, אומץ לב זה הכוונה שאדם מוכן להכניס את עצמו גם לסכנות וגם לסכנות של ממש. זה כבר דבר שהדעת לא סובלת. רכות לבב ביותר זה גם דבר שהדעת לא סובלת. רך לבב ביותר זה נקרא אדם שפוחד מכל עלה נידף. כן, כולנו מכירים, כולם, כל מי ש... כולם מכירים שישנם בני אדם שמסוגלים לעשות עיקוף של כמה קילומטר כדי לא ללכת בדרך שיש שם באיזה מקום שהוא כלב נובח בגודל כזה. אז יעשו עיקוף גדול, עיקוף גדול, גדול מאוד. אלה, גם את זה הדעת לא סובלת, אלה זה. ומבזבז גם זמן, גם כוח, רק משום שהוא חושש שמה, שמה, הרי יכול להיות, יכול להיות שהכלב ימבה. הנידון הוא לעשות שהדברים יעשו מתוך שיקול, הדברים יעשו מתוך הדעת, הדברים יעשו כדברים של בר דעת. והלכת בדרכיו זה נקרא שהדעת תהיה הקובעת בכל ההנהגה כולה. זה והלכת בדרכיו. אבל כמובן אין שום והלכת בדרכיו להיות רך לב או אמיץ לב. אין כאן. כאן לא שייך להגיד את המילה דרכיו בכלל. למדנו אם כן שהמידות הם דברים שהתורה לא דיברה עליהם בכלל. המידות כשלעצמן התורה לא מדברת עליהם בכלל. התשובה שרב חיים ויטל נותן על ההערה הזו, זו שאלה גדולה. מדוע המידות לא נמנות בכלל תרי"ג מצוות? כך הוא מעמיד את השאלה. התשובה שהוא אומר, התשובה שהוא אומר זה שהמידות הן קודמות לתרי"ג מצוות. זאת אומרת, אדם שמידותיו פגומות הוא לא בר הכי בכלל לקיים את תרי"ג המצוות. היינו, הוא לא יכול להיות מצווה בכלל. באמת, זה בלתי אפשרי שאדם יקיים מצוות כשמידותיו מעוותות, מקולקלות, פגומות. זה חידוש, זה חידוש גדול. צריך, האדם צריך את הכלים הנכונים כדי לקיים. האפשרות לקיים את המצוות צריכה כלים. המידות הפגומות הן פוסלות את הכלים מלהיות כלים לקיים את התורה והמצוות. זה מתבאר להדיה מתוך המשנה הזאת. זה כתוב כאן. שלושת, כמובן, הרי מדובר פה, המשנה כאן מזכירה את שלושת אבות המידות. אלה המידות ה... אלה הם עיקרי המידות. וכתוב כאן במשנה, שמישהו מתלמידיו של אברהם אבינו, אז הוא זה, הוא זה. אנחנו, נכון, בוודאי, הכל אמת, אנחנו קיבלנו תורה, קיבלנו תורה וקיבלנו מצוות, והתורה והמצוות הם אלו שמקנים לנו את, את השכר הטוב, והם אלו שאם אנחנו לא מקיימים אותם, אז אנחנו נאנשים בעונשים הכבדים שאנחנו יודעים עליהם. יודעים, הלוואי ונדע, כן, אבל בכל אופן אנחנו נראה בעינינו שאנחנו ממש יודעים משהו בנוגע אליהם. זה נכון, מדובר על מקבלי התורה, אבל מי שהם תלמידיו של אברהם אבינו הם אלו שיכולים לקיים את התורה, הם אלו שיכולים להוציא לפועל את התורה ואת המצוות. מי שהם תלמידיו של בלעם הרשע, הם עומדים, הם לא יכולים להיות מקבלי התורה. זה כתוב כאן, זה עולה מתוך דברי המשנה, זה מאוד, זה מתבאר להדיה מתוך דברי המשנה. כאן כתוב משהו שהעיקר, העיקר, שאנחנו יודעים תמיד שהדבר הזה הוא עיקר כל העיקרים, זה קיום התורה והמצוות, זה עיקר כל העיקרים. וכאן המשנה מעמידה את זה על עיקר אחר. התשובה היא, מי שלא בעיקר הזה לא ייתכן שהוא יהיה בעיקר הזה. זה המשנה מחדשת. מה שאנחנו צריכים להבין, לדעת, יש כאן גם עוד קושי שהוא, זה קושי, זה מאוד מוזר. משמע שכדי להשיג עין רעה ונפש רחבה ורוח גבוהה, אז גם לזה צריך בית מדרש. צריך לעשות רב לזה, צריך ללכת ללמוד אצל בלעם. ואני לא, מעולם לא, מימי לא פגשתי אדם שלא כיוון לזה מדעתו. צריך לשם כך בית מדרש, זה מה שנקרא תלמידיו של בלעם הרשע, תלמידה. צריכים לעשות רב כדי ל... למידות האלו צריך ללמוד את זה מפי רב. משמע, כאן משמע שיש איזשהו קשר בין שני בתי מדרשות גדולים ישנם בעולם. יש בית מדרשו של אברהם אבינו ויש בית מדרשו של בלעם הרשע. באיפה או באיזה מקום אנחנו מצאנו שהם עומדים זה כנגד זה? מי הם העמיד אותם בזה לעומת זה? העובדה שאברהם אבינו היה צדיק ובלעם היה רשע היא כמובן לא מספיקה להעמיד אותם בזה לעומת זה. היו הרבה צדיקים וגם היו הרבה רשעים. במה הם עומדים זה כנגד זה? באיזה נקודה הם עומדים זה כנגד זה? ובית מדרשו של זה מלמד את הנקודה הזאת, ומבית מדרשו של זה יוצא את הנקודה ההפוכה. הדבר היחידי שאנחנו מוצאים, הדבר היחידי הברור שאנחנו מוצאים, זה על אברהם אבינו כתוב והיה ברכה. ואם יש משהו שעומד כנגד זה, זה בלעם, שמה שמתבאר, כן, מה שמתבאר זה שבלעם היה ההפך. את אשר תאור יואר. הוא אותו מבקשים כדי לקלל. זאת אומרת, בעוד שאברהם אבינו שורש הברכה והיה ברכה, מציאותו של אברהם אבינו היא ברכה, מציאותו של בלעם היא ההפך. זהו האדם, הוא המקלל של העולם, הוא הכללה של העולם. אנחנו צריכים לנסה קצת להבין, קצת אפשר לנגוע קצת בנקודה הזאת. כתוב בפרשה מפורשת, כתוב החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה. בלעם מחובר, ומחובר בכל הכוח ובאופן הגבוה ביותר. הוא מחובר בלעם היה יודע. כתוב כמו שידוע, הגמרא אומרת מהפסוק וקיל זועם בכל יום. תמיד בכל יום יש רגע אחד שכביכול בורא העולם כועס. הכוונה במצב הזה, חלילה, המצב הזה הוא מצב ש מהמצב הזה יכולים לצאת העונשים הכבדים ביותר, המכות הקשות ביותר יכולים לצאת מהמצב הזה, מצב של כעס כביכול כלפי מעלה. קיל זועם בכל יום על בלעם, שכתוב עליו יודע דעת עליון. הוא היה יודע לכוון את עצמו, להתכוון לאותו רגע שבורא העולם כועס, ואז להעביר את אותו כעס להוציא אותו לפועל. זהו כמובן כוח ההפך מהברכה. זה להביא לעולם את הכעס, להביא לעולם את מה שנקרא מידת הדין הקשה ביותר. ועל זה כתוב, על זה כתוב הפסוק, עמי זכור נא מה יעץ עליך בלק בן ציפור מלך מואב. הוא מענה אותו בלעם בן מאור, מן השיטים ועד הגלגל, למען דעת צדקות השם. זה כתוב בנביא, בנביא במיכה. ודורשים חז"ל על הטובה הגדולה, הנס הגדול, החידוש הגדול. בורא העולם מבקש מאיתנו לזכור את הטובה הגדולה שהוא היטיב איתנו, שלא כעס באותם ימים בכלל. הימים ההם היו ימים שעברו לגמרי בלי כעס. אז כך, אנחנו כבר, כן, הזכרנו את זה במשך השנים כמה וכמה פעמים, ביארנו את זה. אמרנו, הכעס, כתוב, מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. מידת הדין, הכוונה בלי שום רחמים. מידת הדין בתהרתה, כמו שהיא. ומי שזוכה, יזכה. ומי שלא זוכה, לא יזכה, יענש. ייפלט החוצה, יושלח. ככה הייתה המחשבה לברוא את העולם. ראה שאין העולם מתקיים. עמד ושיתף עם מידת הרחמים. אבל כביכול אצל בורא העולם אין מה שנקרא להתחרט. הווה אמינא ומסקנא, ביטול מחשבה קודמת. דברים כאלה לא שייכים כביכול כלפי מעלה. הפירוש מובן. ראה שאין העולם מתקיים. ראה שאין העולם מתקיים, זה הכוונה. הדברים האלה לא יכולים להיות מהלך, הנהגה. אי אפשר כך לנהוג. לנהוג במידת הדין זה בלתי אפשרי. זה נקרא שאין העולם מתקיים. מה שהתבטל זה שהמידה הזאת היא לא מידה שמתנהגים על פיה. אבל עצם קיומה של המידה הזאת, מזה לא הייתה חרטה אף פעם. מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, המחשבה הזאת נשארה, אבל היא רק לא הנהגה, משום שאין העולם מתקיים. כך להתנהג אי אפשר. דבר קיים ולא מתנהגים על פיו, זה נקרא רגע. זהו, רגע. הדבר קיים, אבל זה דבר שלא נמשך, לא יוצאת ממנו הנהגה קבועה. זה בלי המשך. המידה הזאת היא בלי המשך. זה נקרא זעמו רגע ולא יותר. אבל זה בהכרח, זה חייב להיות. זה חייב להיות, כי כך עלה במחשבה. מה שאותה מחשבה התבטלה, היא לא התבטלה לגמרי, התבטלה רק להתנהג כך אי אפשר. העולם לא התקיים בהתנהגות כזאת. אז לכן רק עד כמה שאין העולם מתקיים, בטלה אותה מחשבה. היינו, היא בטלה שהיא לא תהיה שורש להנהגה, אבל היא קיימת, היא נמצאת. בלעם יודע לכוון את עצמו ולהביא את המידה הזאת שהיא תצא לפה. הוא יודע להשתמש באותו רגע ולהוציא אותו לפה. עכשיו ננסה קצת להבין. כבר מזכירים תמיד, הזכרנו כמה וכמה פעמים את דברי חז"ל על הפסוק, אלה תולדות השמיים והארץ, והיא בר עם באברהם. היינו, אברהם הוא ההיא בר עם של הבריאה. הוא ההיא בר עם של הבריאה. אם אנחנו רוצים לבדוק, לראות, לבחון, לדעת את האופן איך הבריאה יצאה לפועל, אז צריך פשוט להסתכל על אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא האופן שבו הבריאה יצאה לפועל. הוא נראה, אברהם אבינו, צורת האדם הזאת היא הצלם אלוקים של מה שנקרא היא בר עם. הערה, כדאי לנסות להבין, נשתמש באיזושהי הערה שהיא צריכה עיון, צריכה ביאור. יש, גם את זה כבר הזכרנו כמה פעמים, יש בתורה שבכתב ביטוי שיש לו כמה משמעויות. ביטוי אחד שהוא משמש לשתי משמעויות. הביטוי מה? וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? וכדומה. פירוש המילה מה במובן הזה, זה יש איזשהו דבר שהוא נשמע סתום, לא ידוע, ואנחנו הולכים לפרש אותו. מה תבקש? זה כאילו שאלה שמחכה לתשובה. מה תבקש? תגיד לי בבקשה מה אתה רוצה? את מה אתה מחפש? אבל כשאנחנו אומרים מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, או מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך, או מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי, דוגמאות ועוד דוגמאות כאלה, אמרו לאלוקים מה נורא מעשיך. כל המים האלה, אלה לא שאלות שמחכות לתשובה. אלה לא שאלות שמחכות לתשובה. אין פה שאלה, ושום דבר פה לא מחכה לתשובה. אלא זה נקרא, הדבר הזה הוא הגדה מסוימת. אנחנו אומרים בזה שהדבר הוא לא כל כך נתפס, לא ברור, לא ידוע. זה מעבר לתפיסה שלנו. זה מעבר ליכולת ההגדרה שלנו. זה נקרא מה. מה כשאומרים, זה נקרא שהדבר הוא סתום, הדבר לא ברור. דבר לא ברור. אז כשאני אומר מה אהבתי תורתך, הכוונה היא, אני לא יכול לתאר, אני לא יכול לבטא עד איכן הדברים מגיעים, עד כמה. מה אהבתי תורתך? באופן שהמושג מה מדבר, כן, שתי אפשרויות לבטא. הצד השווה שביניהם זה שהמה הוא דבר לא ברור. אז יש כאן לא ברור בתור שאלה, לא ברור שמחכה לבירור, מבקש תשובה, ויש כאן קביעה שהדבר הזה הוא מעבר ליכולת הביטוי, מעבר ליכולת הבירור שלי. זה מה. הדבר הוא גדול ממני. בדברי חז"ל, זה כתוב בתיקוני הזוהר, כן, דבר ידוע. המילה חוכמה, חוכמה, חז"ל אומרים שהמילה חוכמה מתחלקת כאילו לשני מילים, כוח מה, כוח מה, זאת חוכמה. להבין, החוכמה האמיתית, מה שבאמת נקרא חוכמה, החוכמה האמיתית היא הוצאת דברים, בירור דברים, אבל מן הנעלם. בירור דברים שהם בעצם נעלמים, הוצאתם של הדברים לגילוי. החוכמה נקראת יש מאין. החוכמה מאין תימצא. זאת אומרת, התימצא הוא, כן, תימצא, כלומר, אני, גם במובן של יוצא, החוכמה מאין תימצא, החוכמה יוצאת מן העין, מתגלה. זה עניינה של החוכמה. עניינה של החוכמה הוא לגלות מהמקור הנעלם, לגלות את אותם דברים שהחוכמה הזאת זקוקה, שהחוכמה הזאת מתכוונת לגלות אותם. יש כמה וכמה חוכמות בעולם, כמו שידוע. החוכמות האלה הן חוכמות שתופסות את מהלכי הדברים, את סדרי הדברים, את צורת הדברים. אבל לעולם חוכמה היא תמיד הוצאה. החוכמה מאין תימצא? החוכמה היא תמיד גילוי של דבר שהוא מגיע מהיותר גבוה, מהנעלם, ממשהו למעלה מהתפיסה, ממשהו מעבר לנו. אז כל גילוי, ברור, כל גילוי זה חוכמה שיוצאת מהנעלם. כשהפסוק אומר מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ כענייניך. אז יש כאן, שוב, כמו שאמרנו, זה אחד מאותם מה השם, שהם לא שאלה ולא מחכים לתשובה. אחד מאותם מה, זה המה של מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. זאת אומרת, אני מביע כאן את התפיסה שכל הרבו הזה שאני רואה, הכל, כן, כל הרבו הזה זה כולם בחוכמה עשית. כולם בחוכמה עשית, זה הכוונה. כל הריבוי הזה יוצא מהנעלם, יוצא מהנעלם ומגלה כל חוכמה אמיתית תופסת את עצמה בעצם עקרונית. כל חוכמה אמיתית תופסת את עצמה כמגלה את החלק שאנחנו יכולים לגלות מתוך העומק שתמום פה. כל חוכמה שהיא לא יוצאת מאין, היא לא תימצא מאין, היא לא חוכמה. זה פירוש המושג חוכמה, כוח מה. כוח מה זה הכוונה, כן, לגלות, כן, להוציא לפועל, כן, מתוך המה זה נקרא, כמו שאמרנו, הלא נתפס, הלא נתפס, הלא מוגדר, הלא ברור, אנחנו מוציאים מתוך המה, כל חוכמה היא תפיסה שכוללת בתוכה שהדבר הזה מגיע מתוך מה שהוא גבוה יותר. זה חוכמה. כל ציור אחר זה לעולם לא חוכמה. אין ציור אחר הוא לא חוכמה. אופן אחר של תפיסה. כשהדברים נתפסים במובן הצר שלהם, הדברים נתפסים לא בכלל הגדול, בעין שמשם הם יוצאים, כשהם לא נתפסים במעין תימצא, לא נתפסים בבחינת הכוח מה, אז הדברים נתפסים כדברים שאנחנו מכירים אותם. הדברים מוכרים ואנחנו יודעים מה פועלים עליהם ואיך מסתדרים איתם ואיך מתנהגים איתם ואיך. הדברים האלה זאת לא תפיסה אמיתית, זאת תפיסה טכנית באיך איך להתנהג עם הדברים האלה אחרי שהם כבר יצאו לגילוי, אחרי שהם כבר קיבלו מהות מסוימת והם נעשו דברים מסוימים. הדברים המסוימים האלה כך וכך צריך לנהוג בהם. הידיעה הזאת, התפיסה הזאת, היא תפיסה של בעל מלאכה. זאת לעולם לא תהיה תפיסה של חוכמה. החוכמה לא כך תופסת את הדברים. החוכמה תופסת את הדברים בהתגלות מאין תימצא. ותמיד, תמיד, לעולם, כל הבריאה כולה, כל הבריאה כולה יוצאת מהעין, היא יוצאת מהנעלם. ואנחנו מסתובבים פה כבני אדם שמכירים ויודעים היטב כל דבר ודבר. אנחנו יודעים איך להתנהג, פחות או יותר. איך להתנהג, איך להסתדר, קוראים דברים שהם, מעמידים אותנו כך שאנחנו. מגלים לנו שאנחנו לא יודעים שום דבר. אבל בדרך כלל באופן קבוע, אז אנחנו יודעים איך להתנהג עם כל הדברים כולם. אנחנו נראים בעינינו חכמים. החוכמה האמיתית תופסת את הדברים בנקודת יציאתם מהנעלם לגילוי. החוכמה מאין תימצא. החוכמה היא ההתגלות של הדברים, היציאה של הדברים מההיעלם לגילוי. זאת החוכמה האמיתית. החלק שאני יכול לתפוס מתוך מה שרואים ברור שהדברים האלה הם מעבר לנו, הם גבוהים יותר מאיתה. אבל החלק שניתן לנו, אז אנחנו תופסים את הדברים בנקודת היציאה שלהם מלמעלה. נקודת היציאה שלהם מן העין. זאת בעצם החוכמה מבית מדרשו של אברהם. כמו שאמרנו, בית מדרשו של אברהם זהו. התפיסה של הדברים בנקודת ההיברעם שלהם. הדברים בהיברעם, בהיברעם זה נקרא, הדברים בנקודת היציאה שלהם מהנעלם לגילוי, מהמה, מהגבוה יותר, מהדבר שהוא לא מוגדר ולא נתפס. משם הדברים מתגלים אלינו. התפיסה של הדברים בשורשם, עד כמה שאנחנו יכולים להגיע, עם ההבנה שכל מה שאנחנו יודעים זה מתוך נעלם גבוה יותר, גדול יותר. הדברים מתגלים אלינו, לכן אנחנו אומרים עליהם מה? מה רב ומעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. כל הריבוי העצום הזה שאנחנו מוצאים בעולם, אנחנו יודעים שהם הריבוי העצום הזה, התפיסה האמיתית של חוכמה יודע שכל הריבוי העצום הזה מקורו באחד. מקורו באחד, באחד שהוא הנעלם, הלא נתפס, הלא גלוי. אז מי שלוקח את הדברים אחרי שהם כבר יצאו לריבוי, הם כבר יצאו לפועל, והם נעשים הדברים הרבים, המון בריאות לאין תכלית, שישנם בעולם. מי שתופס את הדברים רק אחרי שהם הגיעו הנה, אין לו שום שייכות לבחינת החוכמה שבהם. מי שתופס את הדברים בנקודת המאיים תימצא שלהם, הוא שייך לבחינת החוכמה שבדברים. הוא יכול להגיד מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. להבין, זה בעצם מה שמפורש בפסוק בנבואת ישעיהו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כך אומר לנו בורא העולם, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם, תביטו אל המקור שמשם יצאתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. ככה כביכול אומר בורא העולם לכלל ישראל, אלינו כולנו, תביטו אל הצור שמשם הוצפתם. צור זה מקור. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתי ואברכהו וארבהו. אברהם אבינו הוא האחד שממנו יוצא הריבוי. אברהם אבינו הוא זה שמחובר אל אותה נקודת אחד שהיא המקור לכל הריבוי כולו. זה נקרא היברעם, אברהם. זהו הצור שמשם חוצבנו, זאת מקבת הבור שמשם נוכרנו, משם יצאנו. זאת החוכמה של אברהם, וכל מי ששייך לזה הוא מתלמידיו של אברהם. כל בר דעת מבין שכאן נמצא מקור הברכה שבעולם. מקור הברכה שבעולם זה לא הדברים אחרי שהם נעשו דברים מסוימים, אז הם כבר לא שייכים לברכה. הברכה מצויה רק בדבר הסמוי מן העין. הדבר שהוא עין באלף ולא עין בעין, כן. דבר שהוא עין, משם מקור הברכה. אבל דבר שהוא לא סמוי מן העין, הדבר הגלוי, כל מי שתופס את הדברים מבחינת הגילוי, מבחינת המוגבלות, המציאות הכאילו ברורה שהדברים, שאותם דברים נמצאים בה, התפיסה הזו סותרת ברכה. הברכה לא מצויה שם. הברכה לעולם לא שייך שהיא תהיה מצויה בדבר שהוא מסוים, הוא מנוי, קצוב, ספור, מדוד. שם אין ברכה. הברכה נמצאת רק עד כמה שהדברים מחוברים אל העין. משם הדברים באים ומשם הדברים מתברכים. הם לא נתפסים כדברים מסוימים, שלמים, ברורים, אלא הם נתפסים כדברים שבאים מן הנעלם. שם מקור הברכה. זה בית מדרשו של אברהם אבינו, ואברהם אבינו הוא שורש הברכה. כל מי שזאת תפיסת המציאות שלו, לא ייתכן שמידותיו יהיו רעות. זה בלתי אפשרי. אין לו, ולא ייתכן שיהיו לו מידות רעות. מידות רעות זה הכוונה, הוא בשום אופן לא יוכל לסבול עין, כן, עין רעה. מה זה עין רעה? עין רעה זה הוא פשוט לא יכול לראות של השני טוב. הוא לא יכול לראות את זה. אם יש איזשהו טוב בעולם, זה צריך להיות שייך לי. המידות הרעות הן תפיסת מציאות שנקודת המוצא שלה, של אותה תפיסה, זה אני. המידות הטובות מקורם בתפיסת מציאות שנקודת המוצא שלה זה היא ברעם. אני לא מציאות, אני דבר נברא, אני יצאתי ממשהו שהוא גבוה יותר, גבוה יותר, שלם יותר, כולל יותר. אני חלק ממציאות ענקית. זה לא ייתכן בתפיסת מציאות כזאת, שמה המידות הרעות הן בלתי אפשריות. המידות הרעות הן כולם לקיחה של דברים, לצרף אותם על מציאותי שלי, שאותה אני תופס כמציאות שלימה בפני עצמה, נפרדת, נבדלת. אבל מי שתופס את נקודת ההיא ברעם, וזאת באמת תפיסת המציאות שלו, ברור, ברור שמידותיו מתוקנות. מידותיו, המידות הן תמיד בהתאם לתפיסת המציאות. כל מי שהמציאות הנתפסת על ידו היא נקודת המוצא, מציאות עצמו, אז כמובן הכל שייך לו. אלה הם המידות הרעות. כל מי שתפיסת המציאות שלו זה ההיא ברעם, אני בסך הכל, אני בסך הכל, מישהו שמגיע ממשהו נעלם, גבוה יותר, כולל יותר, משהו שהוא מעבר לי, אני לא מצמצם את המציאות באני הפרטי הקטן שלי. כאן נמצאים אברהם אבינו ובלעם, זה לעומת זה. כאן נמצאת הברכה וכאן נמצאת הכללה. המברך של הבריאה, והיה ברכה של הבריאה, מחבר את הבריאה אל מקור הברכה. המקלל של הבריאה מצמצם את הבריאה, מקווץ אותה, מצמצם אותה. זאת נקראת מציאות מסוימת שהיא מופקעת מברכה, היא ההפך מברכה. אין, המושג ברכה לא תופס פה בכלל. הקללה היא צמצום. דבר מפורש, כשלבן אומר ליעקב נקבה שכרך עליי ואתנה, נקבה פירוש הדברים, תעמיד את הדברים כך שהדברים יהיו מוגדרים מסוימים, כך בדיוק. המילה נוקב היא מילת כללה, כמו שכתוב מגדף, כן, בנוקבו שם יומת, ויקוב ויקלב. מה עקוב לא קבו כל? דבר נקוב הוא הכללה בעצמה. דבר נקוב זה נקרא דבר מסוים, דבר מוגדר, דבר שהברכה מופקד. כל מי שחוכמתו היא להעמיד את הדברים בבחינת הנקוב שלהם, הוא זה שמביא את הכללה לעולם. שעולה מזה כל מי שרוצה להתחבר באיזשהו אופן משהו למתן תורה, מי שרוצה להתחבר ולהיות ממקבלי התורה, קבלת התורה הייתה הגילוי העמוק של ההיברעם של הבריאה. מאין הדברים באים? לאן הדברים הולכים? מה עניינם של הדברים באמת? מה סוד הדברים כולם? מהי נקודת הפנים האמיתית של כל המציאות כולה? התורה הגיעה מן השמיים. בלעם, כמו שמצאנו, כמו שמפורש בגמרא, התקפצו, הזכרנו כבר כמה פעמים את הגמרא הזאת, גם לאחרונה, התקפצו כל מלכי מזרח ומערב שעבר עליהם זעזוע מאוד קשה. בזמן מתן תורה. והם, בהרגשה, ההרגשה שלהם הייתה שמבול בא לעולם. העולם עומד לפני כאילו חורבן. העולם מזדעזע, עצם קיומו נהיה מוטל בספק. התקפצו כולם אצל בלעם ושאלו אותו, מה זה? איזה מין, מה קרה פה? אולי מבול הולך לבוא לעולם. אז הוא הרגיע אותם. מבול לא יבוא, מה זה בכל זאת? אז הוא אמר להם, השם עוז לעמו ייתן. היינו, במילים אחרות, אליכם זה לא שייך, הדבר הזה לא שייך אליכם, אל תתעניינו בדבר שלא נוגע לכם, לכם זה לא נוגע, הדבר הזה הוא לא בשבילכם. זה דבר שבינו ובין כלל ישראל. כאן התחילה נקודת הפחד של אומות העולם, כאן היה הבירור הראשון, הבירור העיקרי, והוא הבירור באמת של ההבדל שבין כולם לבין בני ישראל. השם עוז לעמו ייתן. יש חיבור מיוחד בין כביכול בורא העולם ובני ישראל, חיבור אחר, והחיבור הזה מזעזע את העולם. החיבור הזה מעמיד את כל העולם כולו על יסודות אחרים, ולכן העולם שלכם מזדעזע. מכאן הפחד הגדול. כאן זה הנקודה שבלעם, בלעם אותו מקלל גדול של כלל ישראל, את הכללה הזאת שהיא לא כתובה להדיה בתורה, הכללה הזאת אנחנו סובלים ממנה עד עצם היום הזה. זאת הכללה שבלעם ישריש, שכולם ידעו שאם יש משהו שמזעזע את העולם, זה החיבור שבין בורא העולם לעם ישראל. אז מה צריך לעשות? מה צריכה להיות התוצאה? אז או שהחיבור הזה יהיה חיבור שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ושלא יהיו שם שום פרצות, שום טענות, שום חריגים, שהכל יהיה בסדר, אז העולם ממשיך להתקיים. לכן נענו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. ברגע שיש משהו לא תקין ביחס שבין בורא העולם לבני ישראל, אז אותם בני ישראל הם אלה שמעמידים בסכנה את כל העולם כולו. זה מה שבלעם השריש בעולם. את זה הוא גילה לכל מלכי מזרח ומערב. במקום ללמד אותם, וכך הרי הדין, ללמד אותם, זה נפסק להלכה ברמב"ם בהלכות מלכים, סוף פרק ח' עוד נפסק להלכה ברמב"ם. משה רבינו הנחיל את התורה לכל מי שמוכן לקבל אותה. לבני ישראל כביכול בורא העולם הנחיל את התורה כולה, ואת מה ששייך לכל האומות מהתורה גם את זה משה רבינו הנחיל בהר סיני. וכל מי מכל באי עולם שמקבל את מצוותיו, את שבע המצוות, מכוח מה שבורא העולם נתגלה בסיני וגילה את מה שבני נוח חייבים, כל מי שמקבל את זה, אז הוא במידה מסוימת נקרא גר, הוא נקרא גר תושב, ויש לו דינים אחרים. הוא נקרא גר תושב, ודינו מותר לו לשבת על סתם נוכרים, אסור להם, לא ישבו בארצך, אבל הוא מותר לו לשבת בארץ. ויש עוד כמה פרטי דינים שהם, הוא שונה בהם מכל גויי הארצות. יש כמה תנאים שסוברים שגר תושב חייב גם במצוות שבת, לא כישראל, אלא יש מי שאומר כישראל ביום טוב, ויש מי שאומר כישראל בחולו של מועד. להלכה גר תושב חייב, לא חייב בדברי תורה בכלל, בשבת. בתוספות ביבמות בדף המחת כתוב שעד כמה שנוגע לישראל, אז גם גר תושב מצווה. יש דין דאורייתא שאסור לגר תושב לעשות מלאכה עבור ישראל בשבת, מלאכת ישראל. דיינו בשביתת שבת שלנו, אז הגר תושב גם הוא מצווה. בלעם היה הנביא של האומות. כדרך שמשה רבינו הנביא לישראל. והאומות באו בטענה, כמו שחזל אומרים, לא נתת לנו נביא כמשה רבינו. איך אפשר לבוא אלינו בטענות? לא נתת לנו נביא כמשה רבינו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני שולח לכם נביא כמשה רבינו. לא קם בישראל עוד נביא כמשה, אבל באומות העולם קם. ומי הוא? בלעם. נביא ברמה, בדרגה של משה רבינו. ואותו נביא כמשה רבינו, במקום לומר להם, זה לא השם עוז לעמו ייתן, הוא נותן גם לכם, תקבלו את מה שנוגע אליכם מאותה תורה. הוא מנע אותם מלקבל, זה לא שייך לכם. זה כך נראה בית מדרשו של בלעם. בית מדרשו של בלעם הוא בית מדרש שיוצר מציאות שהיא אומרת כנגד מתן תורה. הביטוי של זה זה בהשחטת המידות. השחטת המידות היא בעצם תפיסת מציאות שבה אני הוא המציאות עצמה, וכל היתר, כל היתר עד כמה שהם מפריעים לי אין להם זכות קיום. אם אדם יבדוק את עצמו בנאמנות, ביושר, אז הוא ימצא שהוא בעצם חושב כך, אבל באמת ביושר. ואם הוא באמת לא חושב כך, אז בוודאי, בוודאי מידותיו מתוקנות. ואם הוא מוצא בעצמו שמידותיו לא מתוקנות, מוצא את עינו לא עין טובה, ואת נפשו לא בדיוק נפש שפלה, הוא לא רואה שרוחו רוח נמוכה, אז שידע נאמנה שתפיסת המציאות שלו, אותה הוא למד בבית המדרש של בלעם. זה מה שרצינו לבאר. הלוואי, הלוואי יעזור לנו בורא העולם שנזכה להיות מתלמידיו של אברהם אבינו.